נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, וגם נודה להם על העשייה שלהם במלאכת הקודש, אורי כהן ושלמה פולק. והערב נפתח בעזרת השם בנושא המשמעות בחיים. המשמעות בחיים היא הערכים הנושאים החשובים בחיים שלנו שלמענם כדאי לחיות. מהם הערכים שאנחנו מוכנים להילחם עליהם? כלומר, יש אדם שיאמר, אני נלחם על הבריאות שלי, אני נלחם על חינוך הילדים, אני רוצה את הפרנסה וההצלחה בעבודה. אחד יאמר, הדבר החשוב ביותר זו התורה, זה המצוות. אחד יאמר, להיות מקובל חברתית, אהוב על אנשים. כל אחד, כפי דרגתו, מה שהוא בוחר בשלב הזה של החיים, או מה שברור בעבורו, אולי עשו בעבורו בחירה כשהוא היה צעיר, והוא ממשיך לחיות עם בחירה שהיא או טובה או רע. אבל הוא לא בחר, אלא ממשיך עם בחירה שבחרו בשבילו. משמעות בחיים הכוונה היא ערך, ערכים שכדאי להילחם בעבורם לחיות למענם. המשמעות היא שהוא מוכן להילחם למען אותו ערך. לאו דווקא להילחם בפועל ובאגרסיביות, אבל להשקיע ולהתאמץ היא המשמעות, הוא הערך. זה העיסוק הגדול, זה הנושא שלמענו בגללו כדאי לקום כל בוקר להשקיע להתאמץ, זה הנושא. זה יכול להיות גם כמה וכמה נושאים. יש לאדם כמה תורות בחיים. עוד ערך ועוד ערך. ולא פעם, ככל שיש לאדם יותר מטרות, יותר ערכים, יותר משמעויות, הקשיים הם פחות נושא מבחינתו, כי הטעם של החיים הוא יותר מאשר הקשיים בחיים. את המונח משמעות אפשר להבין ולתרגם בהקשר של תכלית, סיבה, טעם, פשר, מובן, מטרה או דבר שראוי לבחירה, ערך שראוי להשקיע בו ולמענו זמן, מרץ ואנרגיה. אבל גם זו לא הגדרה תמיד מספקת. מדוע? בואו נדבר על המדע. לו היה המדע תכלית הקיום, אז עצם קידומו, טיפוחו, העיסוק בו היו מספיקים כדי להגדיר את משמעות החיים. אבל האדם הוא לא משרת את המדע, אלא המדע אמור לשרת את האדם. כלומר, האדם הוא התכלית והמדע הוא האמצעי. האדם נתפס כתכלית של הטבע והמדע. המדע והטבע אמורים לשרת את האדם. אז התכלית והמשמעות של האדם לא יכולים להיות אמצעי החיים של האדם, כי אמצעי החיים של האדם הם למען האדם ולא האדם למענם. אולי האדם מתבלבל בהרבה מקרים והופך את משמעות החיים ומעניק משקל למשהו רק אמצעי לחיים, והוא בטעות הופך את זה למשמעות החיים. המדע לא יכול להיות משמעות החיים. למה? כי הוא למטה מהחיים, הוא משמש את החיים. מטרת המדע לשרת את האדם. המדע שואל מה קיים, מה יש פה, מה יש בטבע, מה יש בעולמו של הבורא. אבל המדע לא שואל שאלות קיומיות, למה, מה משמעות המציאות הזו. ערכים ועובדות הם שונים אחד מהשני. עובדה, יש לי רכב, אבל משמעות הרכב היא שונה מאדם לאדם. יש אדם שישרת את הרכב שלו וינקה אותו וישמור על ניקיונו באופן אובססיבי, הוא כלב השמירה של הרכב. ויש מי שרואה באותו אמצעי רכב אמצעי חשוב לחיים, ולכן הוא שומר על ניקיונו, אבל לא בגלל שהוא כל כך אוהב את הרכב שלו, לא כי הרכב מסמל משהו מיוחד, הרכב הוא רק רכב. יש אחר שהרכב שלו הוא סמל, אם יש לו רכב יקר, סימן וסמל שהוא לא כמו כולם, ומהאנשים שעליהם נאמר, ובדעת חדרים ימלאו כל און יקר ונעים. בגלל הדעת שלו הוא נעשה עשיר, בדעת חדרים ימלאו כל און יקר ונעים. כלומר, אם הוא בעל המאה, כנראה שהוא גם בעל הדעה. כך הוא רואה את עצמו וכך הוא חושב שאחרים רואים אותו. אולי הוא לא תמיד יודע שאחרים אומרים, הרי לא לחכמים לחם, לכן החוכמה היא לא עדות לריבוי הלחם. אבל יכול להיות שגם הם מדברים עליו מתוך קינה, ולכן הם מזלזלים בו. יכול להיות שמעריכים את העשייה שלו, אבל לא כמו שהוא חושב שמעריכים אותו. אם הוא היה יודע שאנשים לא כל כך מעריכים את הרכב ומה שהוא מסמל כמו שהוא חושב שמעריכים אותו, הוא היה משקיע את כספו במקומות אחרים ולא ברכב המפואר. בכל אופן, ראינו דוגמה שאדם רואה בעובדה ברכב במציאות הזו יותר מאשר רכב. יש לרכב סמל ומשמעות. מבחינתו המשמעות היא היחס שבני אדם מתייחסים אליו, וליחס הזה הוא זוכה כשאנשים מסתכלים בהתפעלות על הרכב שלו. כלומר, יש כאן עובדה רכב, יש כאן מציאות רכב, ויש כאן התייחסות סמלית שמעבדת את המשמעות של הרכב מבחינתו. משמעות החיים תמיד תימצא בעולם הרוח. העולם הוא מכלול של עובדות, וכל מה שקיים בעולם וקורה בו הוא עובדה. את המשמעות תמיד ייתן האדם. אבל אם נעמיק, גם בזה יש חיסרון. ולמה? אנחנו חיים בעולם החומר. כל ערך שאנחנו חיים למענו הוא פועל יוצא של מסקנות שהובנו ממוח שפועל לפי מערכת חמשת החושים של האדם. מה שאומר שכל משמעות שייתן האדם, תמיד זאת תהיה משמעות שהיא מתאימה למוח המוגבל. אותו מוח שמקבל מידע בעזרת חמשת החושים שלו, ובעזרת ובאמצעות אותם חמישה חושים הוא מגיע למסקנות. מה שאומר שגם המשמעות הזו תהיה תדיר מוגבלת. נסביר עוד. השפה שלנו, הדיבור שלנו, החשיבה שלנו, כולם תחומים בגבולות הניסיון, ולכן תמיד אנחנו נבטא מה שמוכר וידוע לחמשת החושים שלנו. תמיד נשאר במעגל בית האסורים של החשיבה המוגבלת, ולכן יהיה לנו קשה לבטא את משמעות החיים עם מערכות חשיבה מוגבלות, שכל ההיכרות של מערכות החשיבה זו חשיבה שהיא תחומה לעולם החומר. רכב יפה ומרשים, הוא אולי בעיני אנשים מסוימים מסמל, מבטא את העליונות של בעל הרכב על פני שאר האנשים הפשוטים בעיניים שלו. אבל עליונות במה? במה? יש לי יותר כסף. אבל כסף זה אמצעי החיים. אז עוד פעם, הפכנו את אמצעי החיים, הכסף, לערך ומטרה. ושוב אנחנו מאבדים את המושג שנקרא משמעות החיים. מכיוון שכל הסמל של הרכב מבטא עליונות בכסף, אבל זה עליונות באמצעי החיים, לא במטרת החיים, משמעות החיים. וכבר הסברנו והראינו, אי אפשר שאמצעי החיים יעבו את מטרת החיים. לפי מהלך החשיבה הזה יהיה קשה להגדיר את משמעות החיים, כי משמעות החיים היא תמיד תחזור להיות מבוססת על מטרות, להיות לדוגמה יותר חכם במדע, יותר בעל ממון, אבל אז משתמשים באמצעי החיים שהם יהיו משמעות החיים. אז שוב אי אפשר שמשמעות החיים תהיה מטרה קשורה למה שפחות ממשמעות החיים. אי אפשר שאמצעי החיים יהיו הפתרון לשאלת משמעות החיים. אז אפשר לומר שמשמעות החיים הכוונה לכך שהאדם נותן מעצמו לאחרים, או שהאדם מפיק את המהירה, הוא הצליח בעבודה. אבל העיקר זו לא עבודה. העיקר זה לא הכסף, כי זה רק אמצעים. העיקר זו התוצאה האנושית והנפשית שהאדם נעשה יותר פיקח, יותר חכם, יותר חברותי, יותר נותן, יותר מעניק, יותר חרוץ, יותר חברותי ונעים לאחרים, או יותר יודע לעמוד על שלו, יותר להביע דעה, יותר להביע את עצמו במילים יפות ונעימות. כלומר, הוא הרוויח תכונות אופי. הוא נעשה נחמד ונעים יותר, מעניק יותר. זה כבר קשור לעולם הרוח. אולי נגיד שזוהי משמעות החיים. האדם מגלה אחריות, רצינות, ומהמקום הזה גם סיפוק. הנה, האדם מצא את משמעות החיים. אבל זה יכול להעניק משמעות לזמן בו האדם חי. ומהי משמעות המוות? יש מי שכינה את המוות ככיבוי להבת התודעה. וזוהי אכן הגדרה למי שרואה את העולם הזה כחזות הכל. כמי שרואה את העולם הזה כטרקלין. האדם מחפש משמעות, משמעות החיים. אבל אז המוות מרוקן את הקיום ממשמעות. יש כאן סוף סיפור. אם כך, כבר במהלך החיים יכול האדם להבין שהוא באמת עלה נידף, לא עם משמעות אמיתית, משמעות שתעבור ותחלוף מהעולם, עם מפגש של מה שאדם כל כך רוצה לברוח ממנו. המוות, רחמנא ליצלן. כולם רוצים לברוח מהמוות בהיבט מסוים, וזה הגיוני ומובן, ופיקוח נפש דוחה כל התורה כולה חוץ משלוש עבירות, מה שמתחיל להראות שהחיים זה ערך עליון, אבל לא הכי עליון. יש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם למעלה אפילו מהחיים בעצמם. כי החיים לא יכולים להיות עם משמעות, עם האדם לא מבין שבהיבט מסוים, בזמן מסוים צריך למסור את נפשו למען הערך. כי אם הוא לא מוסר את נפשו למען הערך, יוצא שהערך הוא פחות מהחיים בעצמם. החיים צריכים תמיד להיות משרתים את הערך שהוא מעל החיים. זאת תהיה משמעות החיים. בכל אופן, אנשים מנסים לברוח מהמוות וזה הגיוני, וגם על פי תורה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חוץ ממקרים מסוימים. אבל יחד עם זאת, כמו שרבי ישראל מסלנט לפני שנפטר, שאלו אותו, האם אתה מפחד מהמוות? הוא בשנינותו אמר, הוא מפחד רגע אחרי המוות. עד רבה, אחרי המוות, לא רק שאין כאן את כיבוי להט התודעה, כפי שרצה לומר מי שאמר, אלא התודעה מתחזקת לשיאים על אנושיים רוחניים בהחלט, ללא חמשת החושים של האדם, ואז מרגישים בעוצמה הגדולה ביותר שיכולה להיות, שאין לתאר את עולם הרוח. אם כן, כל משמעות שימצא האדם, להיות כישרוני ואיכותי, לפתח מידות, להיות אדם נאמן, טוב ואיכותי לאנשים אחרים, כל המשמעויות האלה מאבדות את חשיבותן עם המפגש במוות, רחמנא ליצלן. ולכן משמעות החיים לא יכולה להיות משמעות שנוצרת בעזרת ובאמצעות מערכת החשיבה של בני אדם, כי היא תמיד כבולה לעולם שהוא לכל היותר החיים. אבל לקבל את משמעות החיים צריך האדם לקבל ממישהו שהוא עליון ממנו, לא אדם, אלא לא מהעולם הזה. וזה מעמד הר סיני, תורה ומצוות. ומכאן לעוד נקודה, מה שמעורר את האדם לחפש משמעות זוהי נקודת הסבל. קשה לאדם להבין ולהפנים, אבל הסבל לא פעם משרת מטרה טובה יותר מאשר הסבל בעצמו. פיתרו מישהו מעבודה ואחר כך הוא מצא עבודה טובה יותר, אז מובן איך הסבל הראשון היה הכנה לקראת הצלחה הבאה. זו דוגמה פשוטה, אבל לא תמיד יש לסבל סוף טוב, בטח לא בטווח הקצר. האדם יכול להבין בשכלו שהקיום כרוך בסבל, אבל כאשר הוא פוגש את הסבל, לעתים קרובות מתעוררת השאלה, למה דווקא אני? הסבל הפרטי, המחלות, רחמנא ליצלן, המוות, רחמנא ליצלן, מה שמצפה לכל אדם, מרוקן את הקיום עם משמעות, והוא ממיר את המשמעות בייאוש, אובדן אמונה ובערס התקווה. לכן במקרים רבים צריך האדם להחיות את הערך והמשמעות, לעורר ולהחיות מטרה, לעורר תקווה, שאולי כעת לא תמיד נראית כל כך מהותית וחשובה, אבל אחרי הזמן שבו האדם מיקד את תודעתו, את התנהגותו, באותה עשייה בעלת ערך, אז האדם יותר ויותר מרגיש את חשיבות הערך שהוא דבק בו, למרות הצער, הסבל והאיסורים. יש פילוסופים גויים וחילונים אומרים שצעירים מתעסקים בשאלות של מהות החיים, משמעות החיים. אבל זו בעיה להתעסק בשאלות האלה, ולמה? כי זו שאלה שתמיד אין לה תשובה. הם גם מתגאים בכך. כאשר אני הייתי צעיר, התעסקתי עם משמעות החיים, אבל כיום, זהו, נגמלתי, אני חי כמו כולם. לא פלא שיש פילוסופים שאומרים שנושא משמעות החיים הוא לא נושא רציני מספיק להתעסק בו, כי בכל אופן לעולם לא תהיה תשובה ברורה, וזה בזבוז זמן יקר. כי מבחינתם ועל בסיס הרקע שאמרנו זה יהיה מובן יותר, האדם לעולם לא יוכל להגיע למשמעות, כי הוא תמיד יהיה גם מושפע עם מה שאמרו לו ההורים, או מה שהוא שמע, או מהחברים שהוא ראה, או מהמדיה וכדומה. אם כן, החיפוש אחר המשמעות מוטל בספק, כי האדם יחפש את המשמעות שהוא שמע עליה, שהוא מכיר שהכירו לו, ולא שהוא בחר בעצמו. וזו בעיה מבחינתם. אבל הפתרון הבעיה הזו, שהאדם אומנם בהתחלה ניזון ממידע חיצוני, הוא מתחיל איתו, אבל אחר כך מוצא את האזור שהוא מבטא את המשמעות הייחודית יותר שלו, את עבודת השם שלו, כמו שומע הרב דסלר. בתפילה אנחנו אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. למה לא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? למה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? התשובה היא, בוודאי אברהם אבינו עמוד החסד, זה מה שהוא הראה בבית, וזה היה הקו, עם זה התחיל יצחק אבינו. אבל אז בהדרגתיות הוא מצא את עבודת השם שלו, שזה יצחק בקו הגבורה, דין והתפילה. יעקב אותו דבר, הוא קיבל מיצחק ועבר בהדרגתיות לקו שלו, הוא קיבל מיצחק את קו הגבורה והתפילה, והוא בהדרגתיות עבר לקו שלו, קו התפארת עמוד התורה. לפי זה כל אחד יכול לחפש את המשמעות בחיים שלו, המחנך, ההורה, הם לא מחזיקים בתשובה הנכונה מהי המשמעות החיים שלך, הם מעבירים את משמעות החיים היחידה שאנו מאמינים בה, תורה ומצוות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל משמעות בחיים היא מורכבת משניים. משמעות אמיתית, תורה מצוות שלא נוצרה בידי בני אדם אלא ניתנה משמיים. זוהי המשמעות שלא יכולה להיווצר על ידי האדם. ואז האדם מקבל את זה משל אביך ויגד חזקניך ויומרו לך. אבל המשמעות האישית בעבודת השם, את זה מוצא האדם בהדרגתיות, בסגנון ההתעלות בקצב שלו בעבודת השם. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. בחסות
לשנה טובה ומוגנת עסקן, חייג עכשיו ועוד היום אתה מוגן.
מי הכי הכי מתוק? זה המנגו הירוק.
תגיד לי, איך מתוק? זה ירוק.
ירוק ומתוק. תטעם, זה גם מלא ויטמינים.
בחיי מתוק. מתוק כמו הילדים שלי.
אז כמה קילו לשים לך?
תשים, נו, תשים, שיהיה לכל הילדים.
מנגו ירוק, ירוק אבל מתוק.
מצטרפים עכשיו למי עדן ומרוויחים פעמיים. גם הילדים שותים יותר וגם קדם מים לחודשיים מתנה. כוכבית 2929, בכפוף לתנאי הצטרפות. מי עדן, העוצמה שבמים.
בן אדם עליך נרדם.
חודש אלול כבר כאן, השמיטה בפתח והאדמה זועקת עליכם בתחנונים. תנו לי לנוח בשבת שלי, הצילו אותי מחריש בשביעי, הצילו! מכון ושבתה הארץ קורא לכם להציל קרקעות מחילול שמיטה וגם לקיים מצווה של פעם בשבע שנים בהידור ולהגיע מוכנים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה עם ההבטחה של מרן הגאון רבי חיים קניאבסקי שליטה שכל מי שיקח חלק במצוות השמיטה על ידי מכון ושבתה הארץ לא יחסר לו כסף. הצטרפו עכשיו כוכבית 4574 כוכבית 4574.
לשנה טובה, תתפנקו, תתחדשו, תתאמו ותגידו וואו וואו וואו. חדש בסדרת דנונה וואו, יוגורט עם שכבה בטעם שטרודל תפוחים ויוגורט עם שכבה בטעם אלפה חורס. דנונה, פלא היוגורט.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
כאן אבי בן ישראל, בואו להיות שותפים לנצח נצחים במקום שינמדו בו תורה, שיעשו בו המון חסד וזיכוי הרבים. ותן מטר לברכה, חייגו כעת 0547-580-0058.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
נו, קיבלת שלישי?
אם הגעתם לגיל 30, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 30 ומעלה. ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגדיר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול, למה כתוב שצריך שכל מה שעשה השם הכל לטובה? זה שהולך ויכול להיות, אנחנו רואים כל מיני אסונות וכל מיני דברים שקורים, וזה לא הכל לטובה.
לכאורה, אנחנו לא רואים באמת שהכל לטובה. זו שאלה, שאלה מצוינת. למה אנחנו רואים את הדברים ככה? הכל לטובה יכול להתפרש בשני אופנים. אופן אחד, שהיום אנחנו רואים שהדברים לא לטובה, ועוד יום, עוד יומיים, עוד חודש, עוד חודשיים, או כאשר משיח יגיע, אז נגיד עודך השם כי ענפת בי, נודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהיה, הכל תלוי לפי עוצמת הצרה, עוצמת המצוקה, ועוצמת התיקון הראוי שיהיה בעקבות אותו, השם ישמור לצערנו, כאב, כאב קושי גדול, שהוא מנת חלקו של העולם הזה, מאז חטא עץ הדעת, שהעולם הוא כבר מתנהל לא בסגנון של והאלוקים עשה את האדם ישר, אלא בני האדם והם הביקשו חשבונות רבים, ומה כאשר בני האדם הם בבחינת והם הביקשו חשבונות רבים, אז כל אחד פועל כפי שהוא, לא כל אחד, אבל הרבה בני, הרבה מדי בני האדם, פועלים כפי נטיות הלב, ולא תמיד כפי נטיות השכל, ויש נזקים, ויש בעיות, בגשמיות, ברוחניות וכדומה. אז זה מהלך אחד, המהלך הידוע והמוכר. אבל יש, אפשר לומר, מהלך נוסף. הכל לטובה זה לא רק איזשהו תיאור מצב עתידי שהאדם אמור לצפות ולחכות לו. הכל לטובה זה גם כן ציווי על האדם. כשהאדם יתרגם את זה, הכל לטובה. כלומר שהאדם, מבחינתו, יחפש עכשיו קרה משהו, איך אני מתרגם את מה שקרה להכל לטובה. אדם היה לו הרבה מאוד חברים והתנהל בצורה חברתית נהדרת, אבל אז יום אחד חלילה הוא נעשה חולה, קיבל מחלה קשה וכדומה, השם ישמור, שיהיה בריא בעזרת השם. אבל בינתיים הוא עכשיו יותר מסתגר, היות שיותר מסתגר, אז עכשיו הכל לטובה, כן לראות מה בתוך מערכת החדשים, מה בתוך מערכת החיים החדשה, הוא האתגר הבא, שכמו היינו אומרים, מסמן לי בורא עולם שהוא רוצה שאני אתמקד בו. אני עכשיו יותר אתמקד דווקא בבדידות, בלימוד, בעבודה עצמית של תיקון המידות, ולא איזושהי עשייה מוחצנת ושיווקית, כפי שהיה אותו אדם לפני המחלה. כלומר, הכל לטובה זה גם צו, ציווי על האדם, שהוא יתרגם את זה הכל לטובה. אז אם כן, הכל לטובה יכול להתפרש בשני אופנים. אופן אחד, שנראה עוד יום אחד שהכל לטובה, כמו שאמר רבי עקיבא, כאשר הוא רואה את השואלים שמהלכים במקום המקדש. כאשר הוא רואה את זה, הוא אומר, עכשיו שואלים יהלכו בו, אבל הוא עדיין מצחק. מדוע? מכיוון שאם והיה והנבואה הזו של ציון שדה תחרש התקיימה, אז גם תתקיים הנבואה הבא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זו אפשרות אחת, המציאות עוד תתברר כהכל לטובה. אבל בינתיים, עד שהמציאות תתברר כהכל לטובה, יש כאן גם ציווי על האדם, לא רק לחכות, לראות שהכל יהיה לטובה, אלא ציווי על האדם לראות איך אני היום יכול למקד את העשייה, ולהבין שיש כאן משהו לטובה בכל אופן מבחינתי. אולי אני, לדוגמה אותו בן אדם שהיה חולה, אומר לעצמו, אני הייתי רגיל דווקא להיות אדם חברותי, מידות טובות, עשייה, נתינה, חסד, כעת הוא חולה, סגור בתוך ביתו, זה הרבה יותר קשה. נכון, אז מבחינתו הוא אומר, הוא פספס עולם וחיים שהוא היה כל כך רגיל להם, והיה שם איכותי, טוב ויעיל, אבל הכל לטובה, הכוונה היא שכעת כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו משהו אחר, יותר להסתגר בתוך העולם שלו עם עבודת השם, כעת חדשה, וזו הטובה החדשה שאותה רוצה הקדוש ברוך הוא, והיא טובה לאדם, וגם אם היא לא נעימה, היא הטובה הראויה, כנראה זה התפקיד החדש של האדם בשלב הזה. אז אם כן, שני הסברים, הכל לטובה, במציאות או אצל האדם.
אוקיי, טוב, ממש תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מיד עד שאנחנו נגיע אל אותו אחד. אנחנו נתייחס בינתיים לעוד שאלה. עוד שאלה בינתיים. אישה שאומרת, סליחה, אבא, שהוא אומר שהוא מרגיש שהוא צבוע. מדוע? כי הוא מחביא את הטלפון מהילדים, יש לו טלפון חכם, והוא מחביא את הטלפון, והוא מרגיש לא בנוח. מרגיש לא בנוח. מדוע? מכיוון שאולי הוא עושה כאן מעשה צבוע, והוא צריך להגיד את הילדים. אז מה עושים עם מקרה כזה? התשובה היא לא. לא כדאי שאתה תגלה לילדים את הדבר הזה. מדוע? מכיוון שמה שנקרא, מה שנראה בעיניים שלך, כביכול לצביעות, זו לא צביעות. זו באמת התנהלות שאתה היית רוצה, שהילדים שלך הם לא יהיו כמו שאתה היית רוצה, כלומר, כמו שאתה היית רוצה שהם לא יהיו עם אותו טלפון. אז לכן אתה מחביא את זה מהם. זו הדרך שאותה אתה היית רוצה לילדים שלך. זה שאתה לא מצליח בזה, או זה שאתה לא יכול בזה, או זה שאתה נצרח לאותו טלפון, או כל הסבר אחר, הוא לא עדות לצביעות. האם אדם, כשאבא שלו הוא בעל עסק, אז הבן לא יכול להיות תמיד חכם? האם אדם שאבא הוא בעל עסק, הוא לא יכול לחנך את הילדים שלהם שיהיו משבט יששכר? הוא החליט להיות מזבולון, ברצונו, בעל כוחו. כעת הוא רוצה שהבן שלו יהיה משבט יששכר וילמד. אז האם זה נקרא צביעות? לא. הוא מייסר מערכת חיים שדתים כמה שיותר לחינוך שאותו הוא רוצה אצל הילדים שלו, וזה דבר נהדר ודבר ראוי. שלום, ערב טוב.
שומעים אותי?
כן, כל מילה.
רציתי לשאול, אם אני מעביר למישהו מחמאות ואני לא מאמין בהן, האם זה נקרא שקר?
אם אדם מעביר מחמאות לבן אדם, זה שהוא לא מאמין בהן.
בסופו של דבר אני אשמע את התשובה ברדיו?
כן, בבקשה.
תודה רבה.
אם האדם מעביר מחמאות, מעביר מסרים, מחמאות לילדים, או לאישה, או לבעל, או למישהו, והוא לא לגמרי מאמין בהם, האם זה שקר? לא, זה לא שקר. זו גמרא מפורשת, גמרא מסכת כתובות. הגמרא שם אומרת שבית שמאי היו אומרים כאשר הם רואים קלה, אז הם לא יכולים להגיד קלה נא וחסודה אם היא לא מתאימה להגדרה הזאת. בית הלל אמרו, כן אומרים. אמרו בית שמאי לבית הלל, הרי זה לא ייתכן, כתוב מדבר שקר תיחק, אז איך אפשר לשקר? אמרו בית הלל, כן, אם והיה ואדם עכשיו, הוא קנה נעליים בשוק. הוא גבר והוא קנה נעליים ורודות. זה לא מתאים לו וזה לא יפה לו. בכל אופן, לפי דעת רוב האנשים כנראה. ועכשיו הוא מתאדר עם אותם נעליים. האם נפרגן לו, נחמיא לו, שאנחנו נגיד לו שזה לגמרי לא יפה? אומרים בית הלל, על פניו, כן, תחמיא לו. שואלים בית שמאי, איך אפשר? מדבר שקר תרחק. לא כתוב לא לשקר, כתוב להתרחק. זה הרבה יותר קיצוני. לא רק לא לעשות, להתרחק. אז הם אומרים לו, בעיניים שלו זה בסדר. מסביר את זה הרב דסלר. בעיניים של אותו אדם שקנה את הנעליים האלה, הנעליים יפות או לא יפות? כן. אז אם כן, מי הנושא כאן? הקונה. אז הקונה קנה לפי טעמו. הרי אדם לא משקיע במקח. אדם לא סתם משקיע באותו מקח, אלא אם כן כנראה הוא טרח, בדק וזה מתאים לו. אדם לא משקיע בחתונאים, הוא לא טרח, בדק וזה מתאים לו. אז לכן מבחינתו היא קלנה וחסודה, מבחינתו הנעליים יפות, ולכן יש להחמיא, כי הנושא זה הוא, ולפי טעמו זה כן ראוי ונכון. מוסיף הרב דסלר, ואם והיה ואדם לא יחמיא, עד הרבה, האדם שלא מחמיא ואומר, לא, בעיניים שלי זה בכלל נעליים לא יפות, הוא משקר, כי הנושא כאן זה הטעם של הקונה. ולכן שם הגמרא אומרת, לעולם תדעתו של אדם מעורבת עם הבריות. כלומר, לפי הטעם שלו, אם בטעם שלו זה בסדר, אז זה ראוי. אז מוסיף במסילת ישרים, לעולם תדעתו של אדם מעורבת עם הבריות, מי שאכן ראוי שדעתו ודעתנו תהיה מעורבת, שהוא אכן אדם ירא לדבר השם והולך בדרכי התורה. אז מדובר על אנשים כאלה שאכן כן ראוי להיות באותו מקום. להיות באותו מקום שאנחנו מפרגנים לו כי זה הטעם שלו. עוד לגבי אותו אבא שהוא מחביא את הטלפון מהילדים שלו, שואלים, זה נשמע לא ברור, לא נשמע הגיוני, למה האבא הוא לא צבוע כאשר הוא מחביא את הטלפון שלו מהילדים? התשובה היא, האבא הזה, מה הוא עושה? האבא הזה הוא מייצר אווירה ובית שמתאים לחינוך שהוא רוצה לילדים שלו. אז אם והיה ואת הטלפון הוא מחביא מהילדים, מדוע הוא מחביא? כי הוא יודע שהוא בגיל שלו, לדוגמה בין 40, 50, 60, בגיל שלו הוא כן יודע שהוא יכול יותר לשלוט על הטלפון, או שהוא יודע שהוא לא יכול לשלוט, אבל הוא כן יודע כמה זה מסוכן וכמה זה גרוע, או שהוא מתייאש מעצמו. אבל עוד פעם, האדם הזה שמתייאש מעצמו, האדם שהוא מיואש מעצמו, האם הוא לא יכול לשאוף שהעדים שלו יהיו גדולים בתורה, גדולים במידות, גדולים בעשייה, גדולים בלימוד תורה? האם אסור לו? ודאי שמותר לו. לא רק שמותר לו, הוא מחויב בכך. הוא מחויב לגדל ילדים כמה שיותר עם מידות טובות, תורה, מצוות, יראת שמיים. אז אם והיה והוא רוצה להרחיק מכל סימן וכל מקור שיכול להשיח דעת, מי יראת שמיים, מי לימוד התורה, מי קיום המצוות, מי עבודת המידות, אז היא לא המלצה, זוהי חובה מבחינתו. לא רק שאבא הזה הוא לא צבוע, הוא מקיים מצוות חינוך בצורה הראויה והנכונה לפי דרגתו, מקומו, והתנהלותו בחיים, כאשר הוא מבין שהוא מסיר מכשול בפני ילד לפי מערכות החשיבה וההבנה שלו, והדברים ניתנו להורים לבחון מה אפשרי לילדים ומה לא אפשרי לילדים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. בחסות לשנה טובה ומוגנת עסקן, חייג עכשיו ועוד היום אתה מוגן.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
בחנוני נבזות, שוט אשר בנחל.
גילתי קיבלה את המחלה הברורה, ומיד נזכרתי שיש את הרעיון הזה, הרעיון הנפלא, וששמעתי על אנשים שהרבה אנשים נושאו ונגלו. קלטתי לעשות את שוט אשר בנחל. ברוך השם, אמנם עברה את הניתוח. בין המציאות שמה שיצא מהתוצאה אחרי הניתוח זה שמיים וארץ, והייתי לנכון שחייב לפרסם את זה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סליחות ראשונות בבית הכנסת הגדול בירושלים. החזן צבי וייס בליווי מקהלת בית הכנסת בניצוחו של אלי יפה. מוצאי שבת הקרובה, פרשת כי תבוא, בשעה 10 בלילה. הכניסה ברישום ובתשלום מראש. פרטים בטיק צ'אק ובגלת טיקט. כוכבית 6565.
בני אל תלך בדרך איתו.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
1, 2, 3, שומעים?
שומעים!
הורים יקרים, למנוע בידודים והדבקות לא עלינו, זה עלינו. תפקידנו לעזור לילדים לחזור ללימודים על בטוח.
ספר להם איך.
1.
בדיקה סרולוגית מהירה חינם, ובהתאם לתשובה, הילדים מקבלים תו ירוק ופטור מבידוד.
2.
יום-יומיים לפני שחוזרים ללימודים, עושים לילדים בדיקת אנטיגן מהירה בבית.
3.
חותמים על טופס מגן חינוך לאישור בדיקות במהלך השנה.
חוזרים ללימודים בכמה צעדים. בשביל הילדים, בשביל כולנו. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
האזינו לדברי הגאון הגדול הרב אהרון בוטבול שליטה, נשיא מכון ושבתה הארץ.
המכון הזה מנגיש לציבור את האפשרות לקיים את המצווה של שמיטה לכל יהודי באשר הוא. שהם קנו קרקעות חקלאיות מחקלאים, המכון הזה נותן לכל יהודי באשר הוא אפשרות לקנות 400 בקרקע ותהיה לו בעלות גמורה בקרקע, ואז הוא ישביט את הקרקע ממלאכה והוא יקיים את המצווה של שבתה הארץ. יש פה דבר נוסף ששווה את ליבי, והוא שבאותו כסף סמלי הזה שקונים פתאום את ה-400 נותנים חלק גדול ממנו לאותו חקלאי שלא עובד בשנת השמיטה, הולך ללמוד בכולל, צריך מלגה כלשהי להתקיים, נותנים לו מלגת קיום כדי להתקיים. צריך לדעת שהמצווה הזו היא מצווה גם על נשים, אין הבדל, זה מצווה על כל אחד ואחד. יתן, אני מאוד מאוד מעודד את זה, יתומך בחקלאי גיבורי כוח עושה דברו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו כל מה שחסר לו. רב חיים קניאבסקי אמר ברכה אחת, הוא אמר לא יחסר לו כסף.
חייגו עכשיו למכון ושבתה הארץ, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-5000.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה.
שלום וברכה, שלום. רציתי לשאול, הרי אנחנו גדלנו על המושג של הכל לטובה. זאת אומרת, כל מה שהשם עושה גם אם זה עכשיו נראה לי רע הרי,
כן,
בסוף מתברר שזה לטוב. אז יש לי שאלה שבאמת מציקה לי הרבה זמן. מה הסיבה שמתפללים? הרי אם עכשיו כואב לי וקשה לי משהו, אז אני אתפלל עליו כדי שיהיה לי יותר טוב. דוגמה, אם עכשיו אין לי כסף, אז אני אתפלל שכן יהיה לי כסף, נכון? אבל למה אני אתפלל? הרי זה שאני כתב זה לטובה. אז בעצם אני בא באמונה טובה מעצמי.
שאלה מצוינת. שאלה נהדרת על יסוד התפילה. מדוע שהאדם מתפלל, הרי הכל לטובה. אז אם אין לו כסף, אז זה המצב. נהדר. תשובה לשאלה הזאת היא כך. כאשר אנחנו אומרים שהכל לטובה, מה המבחן, מה המגדיר אם משהו טוב או לא טוב? התשובה היא ההגדרה, אם דבר הוא טוב או לא טוב, זה לפי הצרכים שלנו, נכון? כלומר, אם והיה וחילה עכשיו האדם הוא בריא, סליחה, הוא חולה. אז אנחנו אומרים זה רע, אבל הכל לטובה. אבל מי אמר שזה רע? הרגשות שלנו, הדעות שלנו, ההשוואה של האדם את עצמו ביחס לאחרים. כאשר הוא בריא, הוא אומר לעצמו זה טוב. למה? כי הוא אומר, הנה, אני עכשיו מצב טוב ביחס לאחרים. אז האדם יש את מערכת השיפוט, מה טוב ומה רע. מערכת השיפוט הזו, בהיבט מסוים מדוע היא נבראה, עד רבה, כדי שהאדם כן ינסה לשפר את מצבו. כן שהאדם יוכל לשפר את מצבו ולראות איך הוא יכול להתנהל וגם לשפר את החיים. כלומר, גם להתנהל עם ההווה, וגם לשפר מה שאפשר. סליחה?
כן, כן.
גם לשפר מה שאפשר. עכשיו, איך האדם ישפר? אז הבעיה במצוקה שנוצרה לאדם, בעיקר היא נוצרה מדוע? כדי שהאדם יתפלל, כדי שהאדם יתפלל, וכך הוא מבטא את התלות שלו בבורא עולם. ומצד אחד, האדם בתפילה שלו הוא מבטא, חסר לי, אני מבקש עם בורא עולם. אבל מיד אחרי התפילה, מה הוא עושה? הוא חוזר לחיים רגילים של איך מתנהלים בשגרת החיים. יש כאן שני מימדים שאמורים להיות בתוך נפשו של האדם. מצד אחד, בשגרת החיים, מה הוא אמור לעשות? לקבל הכל לטובה ולחיות עם מה שיש. כדאי כאן להביא את הסיפור. פעם אחת מישהו ניגש לרב שטיינמן ואמר לו, הרי כתוב, אחרי פרשת, שקוראים פרשת כי תבוא, אומרת הגמרא מסכת מגילה, תכלה כללה, תכלה שנה וכלילותיה. אז למה מוצא שבת, המשיח לא מגיע? אז אמר הרב שטיינמן, כמו שמסופר על החזוני, שבתשי"ב היה מישהו שניגש אליו עם רחמנא ליצלן, מגפת הפוליו, והוא סבל משיתוק מסוים. החזוני שלא בירך אותו שהוא יהיה בריא, אלא בירך אותו שיפיק את המירב ויצליח להמשיך לחיות עם המחלה. ואכן כך היה, והוא התחתן, בנה בית נאמן וכו'. וכך גם כן, תכלה שנה וכלילותיה, בכל אופן, עד שנה זו, נקווה ששנה יהיה אחרת, אבל עד שנה זו, הכוונה תמיד הייתה מה? הכוונה הייתה לא רק שמשיח יגיע ויגמרו כל הכללות, אלא שגם אם והיה וחלילה יהיו כללות, שלפחות לא נשאב אליהם, לא נתעסק בהם יותר מדי. נדע להגיד נכון, קשה, יש פה קושי פרנסה, בבריאות, בשלום בית, אבל נמשיך לחיות ולתפקד, ושהכללה לא תשאב אותנו יותר מדי, שהצרה לא תצר את חיינו יותר מדי. שנדע לחיות בצל הצרה והמצוקה, ולא נשאב לשם יותר מדי. זה מה שאנחנו עושים בשגרת החיים. אבל אז מגיעה התפילה, והתפילה היא מישור אחר. התפילה היא בו הזמן שהאדם חוזר אל הצרכים שלו. כן, קשה לי, כן, כואב לי, ולכן הוא פונה אל בורא עולם. הוא פונה אל בורא עולם, וכן הוא רוצה למלא את הצרכים ולתת מענה לכל הכאבים. אבל מיד אחרי התפילה, הוא חוזר לאיזושהי שגרה מסוימת. לכן אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף למד ב', כאשר האדם מתפלל יותר מדי, אז בבית מסוים זה כבר מסוכן, כי תוחלת ממושכה, מחלה לב. אם לאדם יש תקווה בלתי פוסקת, אז זה כבר מחלה לב, זה לא טוב ללב האדם. אבל הגמרא עצמה אומרת שם, קבל השם חזק ויאמץ ליבך, וקבל השם יתפלל ולא נענה, יתפלל עוד פעם עד שבסוף יזכה למענה, אז מה יעשה? אז התשובה היא, יש שני מישורים שהאדם חי בהם. יש מה שנקרא תפילה, זה חיי שעה. בשעה הזו, האדם מבטא תלות בבורר עולם, ומתחנן, ומתפלל על כל מצוקה וכל קושי שיש לו. הוא יכול גם במהלך השגרת החיים לעשות דבר כזה. אבל אז יש לו גם את החיים שלו, וזה החיי עולם שלו. זה החיי השגרה שלו, ששם הוא צריך לחיות בצל המצוקה ובצל הצרה, ולא להישאב אליה יותר מדי. התפילה מטרתה לעורר את ליבו של האדם להאמין שהכל בידי שמיים, ולכן עבודת התפילה נקראת עבודת הלב, אומר המהר"ל. מהי עבודת הלב? לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה עבודה? תשובה היא כן, להאמין שהוא מקור כל השפע. הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. אבל אז לאחר מכן, בשגרת החיים, אנחנו חוזרים לחיי עולם. אז התפילה היא חיי שעה, ששם אנחנו מתחננים למענה לכל הבעיות שאנחנו רוצים שיהיה. אבל אפשר כאן להוסיף עוד משהו. זה גוף אנחנו בקשים מהקדוש ברוך הוא. אם והיה ולא יהיה מענה לבעיות, שנודע לחיות עם הבעיות. אבל בכל אופן, אנחנו ודאי לפי הפשט מבקשים מהקדוש ברוך הוא מענה לבעיות. אז יש כאן שני מישורים בחיים שלנו. יש זמנים בהם מרגישים את הכאב, ואמורים לעורר את הכאב, ואמורים להרגיש כמה הקדוש ברוך הוא גדול ויכול להושיע, ואנחנו מתרכזים במיקוד דעתנו והרגשתנו, ובתפילה בפנייה לבורא עולם, ויש את, וזה חיי שעה, תפילה, ויש חיי עולם, שבאז בשגרת החיים אנחנו חיים בצל המצב. ולכן אנחנו כן מתפללים. ונוסיף עוד עומק, זה גופה הכל לטובה. מה זה הכל לטובה? אם ואהב עכשיו יש אדם איזושהי מצוקה אדומה בנושא כלכלי, זה הכל לטובה כדי שהוא יתפלל על זה, והתפילה על זה היא זו שתהפוך אותו ותשנה את דעתו ותפיסתו על החיים, ויאמין יותר ברולה, ואז יש לו חלילה בעיה בבריאות, והוא פונה לקדוש ברוך הוא. זה גם כן הכל לטובה. זה לטובה שהוא משנה את דעתו שמתעסקת בכוחי ועוצם ידי, והוא פונה לבורא עולם, הוא משנה את ליבו. אז אם כן, המצוקה היא הכל לטובה, מכיוון שהיא משנה את האדם, כי הוא פונה לבורא עולם. אז זה כבר הסבר שני. מדוע אנחנו מתפללים? למרות שהכל לטובה. בסדר?
כן, כן. שהנעיר וברור.
כל טוב. נתייחס לעוד שאלה. שאלה של מישהי. שאלה קצת ארוכה, אנסה לתמצת אותה בכמה משפטים. מישהי צעירה, רווקה, רחמנה ליצלן, אביה חלה בקורונה ונפטר כעבור כמה חודשים. במשך התקופה היא עשתה את המירב, קבלות, תהילים, בקשה מאנשים ללמוד, וגם כן התעסקות ברפואה כמה שאפשר, יחד עם זאת, לנסות לשמור על שגרת עבודה ותפקוד כמה שאפשר. תמיד ציפתה שיגיע הנס ותהיה הישועה, ובסוף, לצערנו, רחמנה ליצלן, האב נלקח לבית עולמו. ישנם זמנים שהיא מרגישה יותר אבלות, יותר כאב. יש זמנים בשנה, כמו י"ז בתמוז, תשעה באב, האבלות מתעצמת וגדלה. ויש זמנים שמרגישים יותר שמחה, אבל גם אחרי השמחה, חוזרים לירידה במצב רוח. ביום יום עובדת, מחפשת את העבודה הראויה, גם באה בקשרי השידוכים, אבל בזמנים של שקט, לפעמים מרגישה את הכאב, וגם כן, וזה בא לידי ביטוי גם כן בבכי. השאלה היא, איך אנחנו יודעים שהזיכרונות והצער לא יפגעו במשך החיים? בזמנים מאושרים ושמחים לאחר מכן בשגרת החיים. ואיך אני יודע, האם יש כאן בעיה לגשת לתקופת השידוכים במזמן זה? התשובה לשאלה הראשונה, מה אנחנו נעשה כאשר הזיכרון והצער יפגעו בנו עוד פעם במהלך החיים? התשובה היא, אנחנו שופטים את העתיד על בסיס מה שמרגישים בהווה. לצערנו, אנחנו עדיין בתוך ה-12 חודש, שעדיין נגזרה גזרה שהמת לא השתכח מן הלב. אין הכוונה ששוכחים לגמרי חלילה. הכוונה היא ששכחה זה מושג יחסי. כמה זה מעסיק? אחרי 12 חודש זה פחות מעסיק. אחרי שנתיים זה עוד פחות מעסיק. ולאחר מכן, ככל שזה פחות מעסיק, אז ודאי שיש זמנים שהכאב מתעורר, אבל השגרה היא גוברת. אבל כל זה בתנאי שאכן מתעסקים בהמשך ניהול שגרה. כאשר מדובר, רחמנא ליצלן, לאבד אבא, שמשמור ודאי, בשורה קשה, כאב גדול מאוד. אבל אנחנו אמורים לסמוך על דרכי הטבע, ודרכי הטבע היא שכאשר האדם חוזר לשגרה וחוזר לעבודה, שחוזר להתנהלות של קשר עם אנשים ושידוכים וכדומה, אז על פניו זה לא אמור לפגוע במהלך החיים. אז לכן לא אמורים לחשוש לזה. הצער של עכשיו הוא לא משקף את הצער העתידי שיהיה. הצער העתידי הוא לא יהיה כהצער של עכשיו. שגרת החיים חזקה יותר מאשר הזיכרונות הכואבים. לפעמים הדברים נאמרים לצערנו, ולפעמים הדברים נאמרים לשמחתנו. והאם כדאי לצאת עכשיו לשידוכים? אם והיה, ואנחנו רואים שבגדול מתפקדים כראוי מדי פעם. יש זמנים של התפרצות בכי של 20 דקות, חצי שעה, אבל זה קורה פעם בכמה זמן, פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אבל בגדול שגרת החיים ממשיכה, ורוב הזמן אנחנו כן ממשיכים בשגרה, אז כנראה שהמגמה היא חיובית והמגמה היא טובה. אפשר לראות, כל כמה שבועות המגמה היא כנראה טובה יותר, ואם כל כמה שבועות המגמה היא טובה יותר, אז כן, לא כדאי לעצור, בטח לא בגיל כזה, לא כדאי לעצור את השידוכים. וגם אם היה והייתה בעיה, היה כדאי דחוף לפנות לייעוץ וטיפול, כדי לא לעצור בגיל כזה, גיל כזה טוב וחשוב לעצור את השידוכים בגיל 20 פלוס. נתייחס לעוד שאלה. הרמב"ם אומר שהדרך לעשות תשובה, הרמב"ם בהלכות תשובה אומר שהדרך לעשות תשובה היא שאדם יגיע לאותה אפשרות של אותו חד ואותו מקום, ואז יתגבר על עצמו. זה אומר האדם לעצמו, כשהוא היה צעיר, לפני 15 שנה, הוא חטא, עשה עבירות, השאלה שלו, האם כיום הוא אמור להגיע לאותו מקום, לאותו מקום שהוא יכול לעשות עבירות, ואז להימנע מהם. כפי שהרמב"ם אומר, שאלה יפה מאוד, שאלה שמופיעה גם כן בדרשות הצלח, כמדומני בדרשות של אלול, דרשות הצלח. בדרשות הצלח הוא גם כן שואל את השאלה הזאת, הוא שואל איך אפשר? הרי מצווה הבא בעבירה, אדם מכניס עצמו לעבירה, זה בלתי אפשרי. אז מה יעשה האדם הזה? איך האדם הזה יוכל באמת להתקרב אל מקום העבירה ולהתגבר, ואז אכן הוא יעשה את התשובה הראויה, מה שנקרא תשובת המשקל של הרמב״ם. אומר אני יודע ביודע תשובה נהדרת. הוא אומר, האדם לא יחזור אחורה בגיל, והאדם לא יתקרב אל מקום העבירה. מה כן יעשה האדם? האדם יעשה לעצמו גדרים וסייגים, שאם והיה, והוא היה עושה את הגדרים והסייגים האלה, לפני דוגמה 15 שנה, כשהיצר היה יותר בוער, ובכל אופן, האדם עם גדרים וסייגים לא היה מגיע למקום של חלילה עבירות, אז אם והיה והוא עכשיו בהווה מייצר גדרים וסייגים, אז הוא מייצר מערכת חיים שמתאימה לכך, שאם הוא היה חי לפני 15 שנה, הוא לא היה חוטא. אז כך האדם עושה את תשובת המשקל בעבר על ידי שהוא מתגבר, ואם הוא לא יתגבר, אז בהווה שהוא מייצר גדרים וסייגים, שאם הוא היה חוזה אחורה בזמן, הוא שוב פעם לא היה חוטא. ננסה להתייחס לעוד שאלה קצרה. חזרתי בתשובה, מעלי עדיין, אני רואה שהשאלה היא קצת ארוכה, ונשארו לנו דקה, ננסה להשאיר את השאלה של הגברת ששואלת לגבי בעלה שחזר בתשובה, איך היא מתנהלת עם חינוך הילדים, היא ובעלה, נשאיר את זה בעזרת השם בשבוע הבא. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה ל... מנדי אור שהיה איתנו, לשלום פולק שהיה איתנו, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:15, אל תהרוג, הסיבה שאוכלים תפוח בדבש בליל ראש השנה. היו ברוכים, לילה טוב.